היום אנחנו לומדים בחורות דף כה, אנחנו נתחיל בכ"ד עמוד ב' במשנה. רבי יוסי בן המשלום אומר, השוחט את הבחור עושה מקום בקופיץ, מכאן ומכאן, ותולש את השיער, ובבד שלא יזיזנה ממקומו. מישהו שוחט בחור, אז הוא יכול לעשות, להזיז את השיער הצידה, בעצם בשימוש של קופיץ, זאת אומרת כמו סכין גדול כזה, שבעצם הוא יתלוש קצת את השיער, או יכול להיות שיתלוש את השיער תוך כדי, ואין בעיה, כן, אם הוא תולש את השיער, בתנאי שהוא לא מזיז את זה מהמקום, הוא לא, כן, הוא לא מוציא את זה לגמרי, אוקיי, אלא מזיז לצד. עכשיו, העניין הוא כאן, כאילו בשביל מה בכלל יש עניין, כי הבחור אסור בגזעה ועבודה. אז אם הוא אסור בגזעה ועבודה, אז יש בעיה, כאילו שבעצם אם הוא תולש את השיער, זה בעצם כמו לגזוס. אז כאן אנחנו אומרים שזה מותר, אם הוא עושה את זה, הוא צריך לפנות מקום לשחיטה. Okay, נצטרך לראות האם זה בגלל שזה דבר שאינו מתכוון, שלמדנו במסכת שבת, במקומות אחרים, שאני עושה מעשה, ובעצם אני מתכוונת כדי לפנות מקום לשחיטה. אני לא מתכוונת לגזוז את השיער. אז האם זה הסיבה שמותר כאן? נראה. ספיר ביוסי בן המשולה מותר לעשות את זה. וכן, את תולש את השיער לראות מקום מום. אותו דבר, אם רוצים לראות אם יש מום או לא, אפשר לתולש את השיער כדי לראות. כאילו, כדי להראות את זה לחכם, לראות אם יש בו מום. אז הגמרא אומרת, אמר רב הלכה כרבי יוסי בן המשולה. רב פוסק, ראינו את זה לפני כמה דפים, שהוא פוסק רבי יוסי בן המשולה. באו מיני מרב הונה, כנגדו ביום טוב מהו? האם גם מי ששוחט ביום טוב ורוצה לפנות מקום לעשות את השחיטה, יכול לעשות את זה ויתלוש את, כאילו, אפילו אם יש סיכוי שיתלוש את השיער. עכשיו, מה השאלה כאן? תעמד רבי יוסי בן המשולה משום דקסבר תולש לב היינו גוזץ, וביום טוב אסור דהב עלי עוקר דבר מגידולו. האם זה רק קשור ספציפי לאיסור גיזה ועבודה בבחור? ואז פשוט נגיד שהאיסור גיזה זה לא איסור לתלוש שיער, זה לא כמו איסור גיזה. ואם כן, זה בעצם מותר כשמדובר בעניין בחור. אבל ביום טוב, לא רק המעשה עצמו אסור, אלא כל הדבר הדומה לזה. אז בשבת אסור לגזוז, או ביום טוב, וגם אסור כל התולדות. עכשיו, מה זה גיזה? זה לעקור דבר ממקום גידולו. אז גם כאן הוא עוקר דבר ממקום גידולו ויהיה אסור בעצם, בגלל עניין של התולדות של שבת, של שבת ביום טוב. עוד דלמה, בעלמא סבר רבי יוסי בן המשולם תולש היינו גוזז, והיינו תמה דשארה דהבה לדבר שאינו מתכוון, וביום טוב דבר שאינו מתכוון מותר. או אולי זה הסיבה בגלל שזה דבר שאינו מתכוון, כמו שהסברתי קודם, ואז נגיד שכמו שזה מותר כאן דבר שאינו מתכוון, זה גם מותר ביום טוב. וכי זה בעצם כלל בכלל. זה לא נחשב מעשה אם לא התכוונת למעשה. נכון שזה התוצאה, אבל לא התכוונת למעשה. אז אמר להו, אז רב הונה ענה להם, זילו שאלו על רב חננה. תשאלו את רב חננה. עכשיו, okay, קודם כל הוא היה תלמיד של רב, אז תשאל אותו, אי אמר הלכה כרבי יוסי בן המשולם, אפשר לכו. אם הוא אומר לכם שהלכה כרבי יוסי בן המשולם, אז אני יודע מה הסיבה. ואם לא, אז כאילו, אז אם הוא אומר שהלכה כרבי יוסי בן המשולם, סליחה, ההפך, אם הוא יגיד שאין הלכה כרבי יוסי בן המשולם, ואז בעצם שאסור לתלוש את השיער, אז ברור שלא יהיה מקום להתיר גם ביום טוב. אוקיי? אבל אם הוא מתיר, אז נגיד שהוא גם מתיר שם. אוקיי? זה מה שהוא אומר. אז עתו שאלו, אמר לו, הכי אמריו, הלכה כרבי יוסי בן המשולם. כששאלו את רב חננאל, הוא אמר להם, בדיוק כמו שאנחנו כבר ידענו, כי ראינו את זה בגמרא, שהלכה שרב פסק כרבי יוסי בן המשולם. עתו לקמד רב הונה, אז הם באו לפני רב הונה, אמר לו, כנגדו ביום טוב מותר. אז הוא סובר שבעצם, בדיוק, כן, כמו שהוא אמר ככה, הוא יגיד אותו דבר ביום טוב. איתמר נעמי, גם כן אמר, אמר רב חנניה בר שלמיה משמי דרב, כנגדו ביום טוב מותר. Okay, הוא גם אמר שאותו דבר ביום טוב. עכשיו, לא בדיוק הסבירו על פי מה פסק רב, ועכשיו, או כאילו לפי זה מה, סליחה, לפי ההיגיון הזה מה יצא? שבעצם רב פוסק, לפי רב הונה, שדבר שאינו מתכוון מותר, וזה הסיבה שזה מותר בשני המקרים. אז עכשיו שואלים, ומי אמר רב האחי? האם רב באמת אמר שדבר שאינו מתכוון מותר? והאמר רב חייא בר רשי משמי דרב, מסוכריה דנזיאטה, אוקיי, זה... זה הברש של החבית, היו שמים מסביב לברש של החבית מטלית כדי לספוג את המים, או כאילו מה שהיה, לא המים, היין, או מה שהיה בתוך החבית, והם בעצם היו סותמים את הסדקים וכאלה עם המטלית הזאת. עכשיו, כששמים את המטלית, מה קורה? זה מיד נרטב, ותוך כדי שהוא בעצם... מהדג את זה למקום, הוא סוחט את הנוזל. אז הוא אומר בעצם, כאילו רב אומר, מסוכריה דנזיאטה, אסור להדיקה ביום הטובה. אסור להדיק את זה ביום טוב, כי ברגע שמעדקים, סוחטים, למרות שמה, זה דבר שאינו מתכוון, הוא לא מתכוון לסחוט, הוא מתכוון לשים, לשים את ה... לסתום את, את הסדגים, ולשים את המטלית שם. לא כדי לסחוט אותם. אז מה אומרים? אז כאן רואים שרב בעצם סובר שדבר שאינו מתכוון, אסור. אז הגמרא מתרצת, בהי אפילו רבי שמעון מודה. זה מקרה מסוכריה דנזיאטה, שגם רבי שמעון, שהוא המפורסם שאומר שדבר שאינו מתכוון מותר, מודה. דאביי ורבא, דאמר תרווי, הוא מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. אפילו אם פוסקים שדבר שאינו מתכוון מותר, לא אומרים את זה בפסיק רשע. מה זה פסיק רשע? אם אני אחתוך את הראש של, של התרנגולת, מה, הוא לא ימות? ברור שנכון שאני לא התכוונתי לחתוך, את, את הראש כדי שהוא ימות, אבל זה, זה יקרה ב-100%. אז אם משהו יהיה תוצאה ודאית, אז אסור לעשות. אז המקרה עם הברז הזה, הסתימה של הברז, זה פסיק רשע. אז בגלל שזה פסיק רשע, אפילו רבי שמעון יודע שאסור. ולכן זה לא מלמד אותנו שום דבר לגבי דבר שאינו מתכוון ומה סובר רב. אבל עכשיו נראה שעוד, שנראה שדווקא ברור שרב פוסק כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור. והאמר רב חייא בר אשי אמר רב, הלכה כרבי יהודה. ורב חנן בר עמי אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. כאילו כולם עשו הלכה, אחד בשם רב, אחד בשם שמואל, שרב פוסק כרבי יהודה ושמואל פוסק כרבי שמעון. רב חייא בר אבי מתנה בלא גברי, והוא לימד את זה אפילו בלא השם רבי חייא בר אשי או רב חנן בר עמי, הוא לימד את זה ישר, רב אמר הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. ולכן אי אפשר להגיד שזה הסיבה שהוא פוסק כפי רבי יוסי בן המשולם, ואם כן ברור שהוא פוסק כי הוא חושב שתולש לאו היינו גוזז. אוקיי, וזה מה שנראה עכשיו, אלא לעולם סבר רב דבר שאני מתכוון אסור, ותולש לאו היינו גוזז, וביום טוב, ואז, אוקיי, אז תולש לא גוזז, כן, אז יוצא ש, כי הוא לא עובר על איסור גוזז מתלישה, כשמדובר בבחור, אבל מה לגבי יום טוב, כי אז זה באמת תולדה, אז איך אמר רב הונה בעצם, מזה שרב פסק, כרבי יוסי בן המשולם בעניין הזה, אז הוא גם יפסוק בעניין של יום טוב, אז אומרים, וביום טוב היינו תם את השארי, תהב אליה עוקר דבר מגידולו כלאחר יד. זה דרך לא סטנדרטי, כן, זה מה שנקרא עם שינוי, הוא עושה, זה תלישה עם שינוי. עכשיו, תלישה עם שינוי, זה, כאילו, זה גזיזה עם שינוי, אוקיי? עכשיו, בדרך כלל כשעושים מלאכה בשבת בשינוי, או תולדה בשבת בשינוי, זה לא אומר שזה מותר, זה אומר שזה אסור רק מדרבנן. אבל עדיין אסור מדרבנן, אז איך הוא אומר שמותר? אז כנראה בגלל החיוב שמחה ביום טוב ורוצים שאנשים יוכלו לשחוט וקשה לשחוט בלי להזיז את השערות אפילו אם יש סיכוי שהוא יתלוש אנחנו עדיין למרות שזה דבר שאני מתכוון אסור כן אנחנו עדיין מתירים את זה כי אנחנו לא רואים את זה כמלאכה בכלל כי זה תלישה כלאחר יד ולכן זה מוריד את זה מספיק לדרבנן שבכך הרבנן יגידו שאין סיבה לאסור במקרה שלנו כי אנחנו רוצים לאפשר שמחה ביום טוב ושחיטת בהמות. אוקיי. אז עכשיו זה הבסיס. עכשיו כדי להבין את רב אנחנו אומרים שתולש לאו היינו גוזז. אז עכשיו יהיה לנו בעיה עם זה. כן, קודם אמרנו דבר שאני מתכוון מותר. היה לנו בעיה עם זה, אז ספחנו לה, כאילו הלכנו לגישה השנייה, שתולש לב היינו גוזס. אבל עכשיו נקשה עוד. ותולש לב היינו גוזס. והתניה, התולש את הכנף והקומתו והמורתו חייב שלוש חטאות. ואמר ריש לקיש, תולש חייב משום גוזס, קוטם חייב משום מחתך, ממרד חייב משום ממחק. אז מה רואים כאן? שתולש דווקא זה גוזס, כן? כשהוא תולש כנף ממקומו, הוא עובר על איסור שבת בגוזס, והוא חייב חטאת, זאת אומרת, זה איסור מדאורייתא. ומי שקומט, כן? הוא קומט את ה... כן, זה, הוא חייב משום מחתך. והמורתו, אם הוא מוציא את הנוצות כדי להחליק את זה, הוא חייב משום ממחק, שזה כאילו להחליק. כן, לגרום למשהו להיות חלק. אז שני כנף, מה, למה זה לא בעיה? כי שם, דהיינו אורחי, הדרך שתושים הכנף, או שגוזזים, כאילו אם נגיד, הדרך לעשות את זה, זה בתלישה, כן, בתלישה ביד. כדי להסיר הנוצה, כן, עושים את זה ככה. אז כשהוא עשה את זה שם, הוא עשה את זה כמו שהמלאכה נעשית. אבל גוזז בכבס או משהו, כבשה, לא נעשה בצורה כזאת, כן? זה לא על ידי זה עם סכין כזה, כן? אנחנו לא גוזזים את זה ככה. עכשיו שואלים ככה, okay? זה היה הכל להסביר את רב, איך הוא פוסק רבי יוסי בן המשולם. עכשיו הם יניחו ככה. ומדרב כרבי יוסי בן המשולם, מזה שרב פוסק רבי יוסי בן המשולם, כנראה יש לנו להסיק שמה, שבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב. בעצם שמה? שדבר שאינו מתכוון אסור. כי אם רבי יוסי בן המשולם סובר שדבר שאינו מתכוון מותר, ורב סובר שדבר שאינו מתכוון אסור, והסיבה שרבי יוסי מתיר כאן זה בגלל שדבר שאינו מתכוון מותר, אז רב לא היה פוסק כמותו. אז כנראה, לפחות לפי רב, רבי יוסי בן המשולם סבר כמותו. זאת אומרת שרבי יוסי בן המשולם סבר שדבר שאינו מתכוון אסור. ושוב הסיבה משום שגוזז לב היינו תולש לב היינו גוזז. אז אם כך, ישאלו על זה. בסבר ויוסי בן המשולם, דבר שאינו מתכוון אסור. והתניה, שתי שערות עיקרן מאדים וראשן משחיר, רבי יוסי בן המשולם אומר, גוזז במספריים ואינו חושש. כאן אנחנו מדברים על פרה אדומה. פרה אדומה אסור שיהיה בשערות שחורות. אם יש שערות אדומות, ובקצה של השיער יש קצת שיער שחור, אז אפילו רבי יוסי בן המשולם אפשר לגזוז את זה, לגזוז את השחור, ואז זה פותר את הבעיה. הוא לא צריך לחשוש, okay, לא צריך לחשוש למה? לכך שיש איסור גזעה בקודשים. ובעצם למה? כי זה דבר שאינו מתכוון. אז מה רואים? דבר שאינו מתכוון, מותר. אז עונים לו שאני פרה דלב בת גזעי. הפרה זה שונה, כי הפרה לא גוזזים בעצם. Okay, זה לא כמו כבס, okay? אז מותר לחתוך את השערות עם מספריים בגלל שפרה לא בת גזעה. אבל אז שואלים, והתניה, ויש בברייתא, לא תעבור בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, אין לי אלא שור בעבודה וצום בגזעה. מניין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? כי לפי הפסוק, עבודה בשור וגזעה בצון. איך אנחנו יודעים שגם אסור עבודה בצון וגזעה בשור? תלמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז. הוו באמצע הפסוק מחבר את שניהם, שאסור גם לגזוז. אז מכאן רואים, אסור לגזוז בחור, למרות, אפילו אם זה, אם זה שור, אז מכאן אפשר לומר גם לפרה, שהפרה אסור בגזעה, בפרה אדומה. אז מה אומרים? לא, אי אפשר להשוות בין פרה אדומה לבחור, למה? שאני פרה דקוד שבדק הבייתי. הפרה זה לא קודשי מזבח. הבחור הוא אמור לעלות על המזבח. אז משם אנחנו נגיד אפילו אם פרה עליו בת גזעה באופן כללי, יהיה עליו אסור גזעה, עליה איסור גזעה. אבל, או על השור ספציפית. אבל אם זה, או בכל בהמה שהיא קודשים. אבל אם מדובר בקודשי בדק הבית, שהפרה אדומה אנחנו לא זובחים על המזבח, אז יש בזה קדושת רק בדק הבית. אז אם ככה, בגלל שזה קודשי בדק הבית, אז אין איסור גזע. אבל אז אומרים, בהם הרבי אלעזר, קודשי בדק הבית אסורים בגזע ועבודה, ודווקא אמר שהם כן אסורים בגזע ועבודה, אז איך מסבירים? מה שרבי אלעזר אמר, מדרבנן, זה רק מדרבנן. אבל עדיין, היה איסור דרבנן, אז בסדר, זה דרבנן, אבל עדיין יש איסור דרבנן. אז מה אומרים? שני פרה דלא שכיחה. הם רק עזרו גזירה דרבנן על הגזעה של קודשי בדק הבית, כשמדובר במשהו שבר גזעה, כמו כבס, וכל אלו במשפחת הצון, ששהם גוזזים אותם. אבל בפרה לא גזרו, כאילו אין איסור מדרבנן או משהו שכל כך לא שכיח, כי בדרך כלל אין לפרה, כן, לא גוזזים פרה. אבל אז שואלים, אבל יש פתרון יותר טוב, אם רוצים, כן, אפילו שזה לא בדיוק אסור, אבל עדיין יש לנו פתרון יותר טוב, אז למה לא עשו את הפתרון היותר טוב? בוא נוריד את הקדושה מהפרה האדומה, נחתוך, ואז נחזיר את הקדושה, כן, בליחלה ולאפקה לחולין. בוא נחלל את זה על מטבע, באופן זמני, כן, נשים את הקדושה על המטבע, נעשה פדיון, וליגזה, ואז נגזוז, והדר לקדשה, ואז נקדיש את זה שוב. זה פתרון טוב. אז מה עונה הגמרא? טעמיה יקרים. הפרה האדומה מאוד יקרה, ולא תמיד אפשר למצוא את הכסף כדי לפדות משהו כל כך יקר. אבל אז אומרים, ולעבד לקדש שמואל, דמר שמואל, הקדש שווה מנה, שחילולו שווה פרוטה מחולל. כאילו אם אני לוקחת משהו ששווה הרבה כסף מהזוז, ואני פודה את זה על מטבע, על פרוטה, משהו הכי קטן, אפשר לפדות את זה, כאילו זה נפדה. אז אפשר בעצם את הפרה האדומה לחלל המטבע יותר קטן. אבל אומרים, לא, זה לא פתרון, למה? כי אם הוא אמר שמואל, שחילה לו. אבל לכתחילה, מי אמר? הוא אמר שבמקרה, תסתכלו במילים שלו, כן, חילה לו. כן? אז הוא אמר בעצם, אם כבר חיללו את זה, אז זה בסדר, אבל לא שלכתחילה אפשר לעשות את זה, אז אי אפשר להציע את זה כפתרון לכתחילה. אוקיי, okay. אז כל זה היה כדי להסביר שרבי יוסי בן המשולם כנראה סובר כרב, שבעצם, או רב סובר כמותו, אבל רב סובר כמותו זה אומר שהוא גם בגישה, שדבר שאני מתכוון אסור, איך זה מסתדר עם הפרה האדומה, כי שם אנחנו פשוט אומרים שזה לא בר גיזה, וזה הסיבה. אוקיי? Okay? סליחה, כן. איך הוא אומר ש... אני מקווה שאמרתי את זה לא ההפך. רב ורבי יוסי בן המשולם כנראה סוברים שדבר שאני מתכוון אסור, אז איך הוא מתיר בפרה? זה בגלל שהאיסור גיזה, אין איסור גיזה על הפרה, בגלל שזה לא שכיח, וגם קודשי בדק הבית. איבא את אימא, ויש אפשרות אחרת להגיד, רב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם, רבי יוסי בן המשולם לא סבר לה כרב. זה לא חייבים להגיד, אפשר להבין, כך הבין רב את רבי יוסי בן המשולם, אבל רבי יוסי בן המשולם אולי לא הסכים עם רב בעניין הזה. לא חייבים להגיד את זה. Okay, ממשיכים במשנה. ותולש את השיער בבד שלו יזיזנה ממקומו. אמר רב אשי, אמר יש לקיש, לא שנו אלא ביד, אבל בכלי אסור, רק מותר לעשות את זה ביד, אבל לא בכלי. והקטני עושה מקום בקופיץ, אבל כתוב, עושה מקום בקופיץ. משתמשים בקופיץ, זה כלי, לא יד, מכאן ומכאן. אז תנאי, הם אומרים, תשנו את הגרסה לקופיץ. כן, הם עושים, כן, לפי המשנה, היה צריך להיות, מילים, עושה מקום לקופיץ, כן? כדי שהקופיץ יכול להגיע, כדי לעשות את השחיטה, אבל לא בקופיץ. וכן התולש את השיער לראות מום, היא באה לכתחילה או דיעבד? האם מותר מלכתחילה לתלוש שיער כדי לראות מום? לראות אם יש בו מום, הרי זה קודשים, אז אם אפשר לכתחילה או רק בדיעבד, שאם כבר עשו, אז זה בסדר. אמר, בירמיה תשמע. בירמיה אמר, בוא נלמל מכאן. צמר המסובך באוזן, רבי יוסי בן משולם אומר, תושו ומראה את מומו. שמע מינה, לכתחילה שמע מינה. כן, מזה אפשר, הוא אומר, תושו ומראה את מומו, אפשר לתלוש את השיער על האוזן, כדי לראות את המום, כנראה מותר מלכתחילה. אמר רב מרי, אף עננה מתנינה, אפשר גם להוכיח את זה מלשון המשנה. כתוב, וכן התולש את השיער לראות מקום מום. מהי וכן? וכן אמור על מה? כי החלק הראשון, ברור שזה היה לכתחילה לגבי הבכור. אז אולי, כן, אז כשכתוב וכן, כנראה מדובר גם על עניין של הלכתחילה. עכשיו הם מציעים פתרון אחרת ודוחים, מהי וכן? אילה מה שלא יזיזו את מקום... שזיזנו ממקומו, אם אנחנו אומרים שהווכן לא חלה מה שאמרנו, אלא לא אמור להיות מקומו, אלא שלא יזיזנו, okay? שהוא לא יזיז את השיער, השטב, כן? אז גם כך לגבי הבעל מום, השטב, מה שוחט, שחיטתו מוכחת עליו, לא יזיזנו לראות מקומו מבעיה, כשמדובר בשוחט, ששם ברור שהוא לא מתכוון לשיער, כי הוא שוחט את הבהמה כדי לאכול, אם כל כך ברור שם ועדיין אסור להזיז ממקומו, אז ברור שכדי לראות מקום מום שפחות מובן לאנשים אחרים מה הוא מתכוון לעשות, ואולי יחשבו שהוא תולש את זה, ברור שגם שם יאסור להזיז. ואם כן, אין צריך להגיד וכן בעניין הזה, כי זה ברור מאליו. אז לכן כנראה וכן אל עליו התולש. מדובר על העניין של התולש, וזה שהוא יכול לעשות את זה לכתחילה. שמאמינה, לכתחילה, שמאמינה. אוקיי, משנה חדשה. שיער בחור בעמום שנשר, וניחו בחלון. אסור לגזוז שיער של הבחור אפילו מבעמום, אבל אחרי ששוחט את הבעמום, הבהמה מותרת באכילה, כן, כי זה בעמום, ולכן הכל מותר באכילה, והשחיטה כנראה גם מתיר את הצמר, כאילו אסור לגזוז, אבל ברגע ששחטו כבר, אז הצמר מותר. אם כך, מה אם יש שיער שנשר תוך החיים של הבהמה, ואז כשהוא שוחט את הבהמה, האם נוכל תוך, לפני השחיטה לשים את השיער הזה הצידה, ובשחיטה להתיר את שימוש בשיער שנשר קודם לכן. אז על זה יש מחלוקת הקבי במהללה ותנקמה. שיער בחור בעמום שנשר וניחו בחלון, ואחר כך שחטו, הקבי במהללה מתיר, וחכמים אוסרים. סליחה, לא תנקמה, אלא חכמים. חכמים אוסרים, כי מה? הם חוששים שמנשה את הבחור, וכן, הוא ישאיר את זה כדי שהרבה שיער ינשור, ואז יהיה לו צמר בעצם. ואז הבעיה, כי תוך כדי הזמן הזה, ראינו את זה קודם, אולי הוא יבוא לעשות משהו עם הבהמה, אולי יגזוז, יעבוד, כן, זה יגרום לבעיות, ואנחנו מעדיפים שהוא ישחוט את זה מיד. ולכן לא מתירים. דיבר רבי יהודה, כך רבי יהודה הבין את המחלוק החכמים והקבי במהללה. אבל אמר לרבי יוסי, לא בזה היתר הקבי במהללה, אלא שיער בעמום שנשר וניחו בחלון. קודם כל, החלון זה לא חלון, אלא נישה בתוך קיר. אוקיי? הוא שם בצד. ואחר כך מת, לא השחיטה, בדרך כלל השחיטה מתירה באכילה. אם הוא מת, זה לא מתיר באכילה, נכון? אז השיער גם לא מותר. אבל גם כאן רואים כאן, שאפילו כן לא בזה היתר, אלא שיער בעמום שנשר וניחו בחלון ואחר כך מת, בזה הקבי בן בהללה מתיר וחכמים מוסרים. דווקא במקרה שמת, הוא דווקא מתיר במקרה הזה, אוקיי? יהיה לנו בעיה עם זה, כי מה, הוא מתיר במקרה הזה, אבל לא במקרה ששחט? כאילו, אם מתיר במקרה שמת, ברור שיתיר גם כשנשחט, כי המיטה לא מתירה את הבהמה באכילה, ולכן פחות היינו אומרים שזה מתיר את הצמר, במיוחד אם זה נשר קודם לכן, אז, ואם נתיר את זה שם, אז ברור שנתיר את זה כשנשחט, כי השחיטה כבר מתירה את הכל באכילה, אז גם נתיר במקרה שהזה, אפילו אם נשר, ועל זה הגמרא תשאל, והגמרא תבין את המשנה לא כפשוטה. צמר המדולדל בבחור. יש לי צמר שנפל, נשר מהבחור, אבל עדיין קשור לתוך, כאילו, לתוך הצמר שעל הבחור. עת שנראה מגיזה מותר, אם זה נראה, כאילו, ואז שחטנו, אוקיי? ומה שהיה נראה כחלק יחד עם כל השאר הצמר מותר. עכשיו כל זה לפי חכמים שלא מתירים את זה אם נשר קודם, אבל אם נשר ועדיין היה מחובר והיה נראה חלק, אז מותר, כאילו מחובר לא לאור של הבהמה, אלא מחובר לצמר. בעת שאינו נראה מהגיזה אסור, כן, אבל אלה שהיו נראים כמפרדים משאר הצמר, אז זה כבר אסור. אוקיי, הגמרא מתחילה עם רבי יוסי. מכלל דאסר, כן, מזה שאמר, לא בזה התיר הקבי במהלל, אלא במקרה שהוא מת, משמע שהוא לא התיר במקרה שנשחט. עכשיו, השתה באמת שר ישחטו מבעיה, אם באמת מותר, אז ברור שגם כששחט, אז זה יתיר את השיער שנשר. אלא, כנראה הכוונה כאן, לא בזה היתיר עקביה וחכמים אוסרים. זה לא המקרה שעקביה היתיר וחכמים אוסרים, כלומר במילים אחרות, במקרה הזה הם לא חולקים, כן? כי שחטו דברי הכל שערי, גם חכמים יסכימו במקרה של שחיטה שזה מתיר שיער שנשר קודם. כי פליגי באמת, הם חולקים דווקא במקרה שהבהמה מתה. אוקיי? ואז יצא שברוב המקרים מתירים, זה רק חכמים לא יתירו במקרה שמת, אבל גם, במקרה שנשחט, גם הקוויה וגם החכמים יתירו. אוקיי? אז זה המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי, האם המחלוקת שלהם במקרה שמת, או האם המחלוקת שלהם במקרה שנשחט. אמר רבי אסי, אמר ריש לקיש, מחלוקת בשיתירו מומחה. דמר סבר גזרין דמעתי לשהויה, ומר סבר לא גזרין. אבל לא יתירו מומחה לדברי הכל אסור. כל המחלוקת שלהם זה בעל מום אחרי שהחכם קבע שיש לו מום. אבל הסטטוס של אותה בהמה לפני, בוא נגיד, אני רואה שיש מום. אבל אני לא חכם, לא יכולה להתיר. כן, להגיד שיש פה מום, לקבוע שהוא בעל מום. אז אם כן, אם זה קרה בשלב הראשוני, שאני ראיתי שזה בעל מום, ואז נשר השיער, ואז שמתי הצידה, ואז הלכתי לחכם, כל השלב הזה נקרא, הבהמה עדיין בהמה תמה. כאילו זה לא נחשב שיש פה מום, ובגלל זה גם שניהם יסכימו שאסור במקרה הזה, כי חוששים, אם זה בהמה תמה, על זה יש איסור לעשות בכלל, גם הקבי במהלל חושש, כי יש עניין שצריך להקריב את זה כבר, וגם יש עובר הזמן, גם הגיל כבר לא יהיה רלוונטי, כאילו צריך לי, כשמדובר בקורבן, משהו שיקרב, ברור שאסור לשהות, ואם כן, תמיד יגזרו על זה. אוקיי? ולכן, אפילו אם זה בעל מום, אבל אני עוד לא, זה עוד לא נקבע על ידי חכם כבעל מום, אז לא רואים את זה כבעל מום, אלא כבהמה תמה. מה תברר ששת? ששת עכשיו מקשה על זה. יש לנו מקרה, בעלי מומים אוסרים בכל שהם. אם יש לנו בעלי מומים שנתערבו עם תמימים, אנחנו קוראים לכל התערובת הזה, אם אנחנו לא יכולים, כן, להבחין, אז כולם אסורים למזבח. Okay? רבי יוסי אמר, יבוקר. אפשר לבדוק, אוקיי? Okay? עכשיו, לא ברור בדיוק מה בודקים. והבינה מה, שאלו על זה. מה יבוקר? אם למה דבעל מום הוא ולשקלה, אם אנחנו אומרים, בוא נבדוק ונחפש את הבעל מום, ונוציא אותו מהתערובת, ואז נתיר את כל השאר. מכלל זה תנא קמא אמר, לא? מה, מזה? כאילו, חכמים לא מסכימים? שאפשר לעשות את זה, ברור שהם יסכימו שאם מוצאים את הבעל מום ומוצאים את זה, כל הבעיה בתערובת זה רק במקרה שלא מזהים איפה הבעל מום, וברגע שמזהים ומוצאים, אז אי אפשר להסביר שזה הכוונה. אז לכן בא רב נחמן אמר רב רבוע והסביר, אוקיי, נראה כמה פרשנויות שונות לברייתא הזאת, אבל עכשיו בא רב נחמן בבבל כך הבינו, הכה בגזעת בחור בעל מום מסכנה. אנחנו לא מדברים על תערובת של בעלי מומים עם בעלי מומים עם תמימים, אלא בגזעה שלהם. אוקיי? הגזעה של בעלי מומים שנתערבו בגזעי חולין, אוקיי? הם התערבו בגזעות של חולין, לא בחורות או משהו, בחולין לגמרי. ומן תנא קמא, רבי יהודה, אוקיי? כשמדובר בעלי מומין אוסרים בכל שהן, זה אומר, אם הגזע שלהן נתערב עם גזעת חולין, okay, אז יש לנו מחלוקת האם אוסרים בכל שהן, או לפי רבי יוסי יבוקר. עכשיו, עדיין נצטרך להסביר את כל זה. ומן תנא קמא, מי התנא קמא כאן שאוסר את כל הגזע? רבי יהודה היא. Okay, זה רבי יהודה של המשנה שלנו. תאמר, נשחטו עשרי רבנן. כן, שהם סברו שאם זה נשחט, כן, זה רבי יהודה במשנה שלנו, נכון? שלפי רבי חכמים, אם נשחט, כן, אז אסרו חכמים את הגזעה. רבי יוסי לטעמי, ואז רבי יוסי הולך לשיטתו במשנתנו, דאמר, נשחטו שרו רבנן, כי הוא סובר שהחכמים במשנה שלנו סברו שאם זה נשחט, חכמים התירו את הגזעה. אוקיי? ולכן הוא בעצם אומר, יבוקר, האם זה, אז, אני לא רוצה להסביר עדיין, בקטן, יבוקר. מה יבוקר? לאו אם המום קבוע, אם מום עובר הוא. אף אגב, זה לא יתירו מומחה. ואז אומרים שמה? שרבי יוסי בעצם סובר שלפי חכמים הם יתירו את זה מתי? צריך לבדוק. אם זה מום קבוע, אז זה בעצם מתיר את השחיטה, ואז השיער שנשר יותר ברגע ששוחטים את זה. אבל אם זה מום עובר, זה צריך להיות לקורבן, ואז לא יהיה דרך להתיר. אז זה הכוונה שרבי יוסי יבוקר. אוקיי? ואז מה ברור מכאן? זה, אם צריך לבדוק אם זה אם מום קבוע או מום עובר, וכבר השיער נשר, אז מה רואים מכאן? אף אגב שלא יתירו מומחה. זה גם יכול להיות בשלב מוקדם יותר לפני שיתירו המומחה, שזה נשר, ואז מתירים את זה. אז כך הבינו את הברייתא, וכך שאלו הריש לקיש. אז אמר רבא, לא, זה לא הכוונה ביבוקר, אלא יבוקר אי התירו מומחה, אין אי לא לא. אפשר להסביר, צריך לבדוק האם כבר התיר המומחה או לא התיר המומחה. אם המומחה התיר, אז יהיה מותר. אם המומחה לא התיר, אז יהיה אסור. כי סלק רבין, אוקיי, זה היה כל להסביר את הברייתא, כאילו קושי מהברייתא הזאת, לפי הפרשנות של הבבלים, ואז ענו על הקושי. אבל כי סלק רבין, אמר לשמעתי כמד רבי ירמיה, כשרבן עלה מבבל ארץ ישראל, הוא הסביר את זה בפני רבי ירמיה. אמר, רבי ירמיה אמר, בבלי טיפשי. וואו, בבלים, אתם טיפשים משום דיאת ובארד החשוכה, אמר שמעת דמח שכן. בכלל שאתם שוכבים, כאילו יושבים בארץ חשוכה, אז אתם גם אומרים דברים שאין בהם אמת, כן, הם נראים חשוכים. לא שמיע להד, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הרי לא שמעתם איך רבי חייא בר אבא הסביר את זה בשם רבי יוחנן, מחלוקת באמת בבהמות, לא בגיזה. בבדק ולא מצא. זה מקרה שהוא בדק את כל העדר, אוקיי, כאן נראה שתי פרשניות שונות בארץ ישראל, אוקיי, וזה מדבר על ההסתברות וכל מיני דברים כאלה. מדובר במקרה שהוא בדק את כל העדר ולא מצא. הוא לא מצא את הבלמום, אוקיי? אז בלמום נתערב עם תמימים, ועכשיו הוא לא מוצא, הוא בדק את כל הבהמות, לא מוצא בלמום. וכמיף לבגל פלוקת דרבי מאיר ורבנן. וזה על בסיס המחלוקת של רבי מאיר ורבנן, יש להם במקום אחר, דתנן ונידה, שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת תומה, לעולם הוא בתומתו עד שהתוודע התומה. אם משהו היה תמה, אז לא, התומה לא עוזבת עד שמוצאים את התומה. מוצאים את התומה, כן, ואז, כן, אפשר להגיד, בוא נגיד שזה קבר או משהו, כן, מוצאים את הקבר, ואז אפשר השאר מותר, אבל עד שמוצאים את התומעה, כן, הכל תמה. וחכמים אומרים, חופר עד שמגיע לסלע או לבטולה. אפשר לחפור באדמה, אם חושבים שיש משהו תמה מתחת לאדמה, אפשר לחפור. ברגע, כן, אז יש, בוא נגיד בשדה, איזשהו, כן, עצמות. אז אם חופרים עד למטה באזור מסוים ורואים, מגיעים לסלע או לקרקע בטולה שאו לא נגעו בו, ולא רואים שום דבר, אז יודעים שכאן אין תומעה. וברגע כן, אז כאן הוא בדק בכל העדר, לא מצא, אז לא צריך להניח שיש בלמום. אבל לפי רבי מאיר, עד שמוצאים את הבלמום, הכל בחזקת בעייתי. רבי אסי אמר רבי יוחנן, מחלוקת בשבדק ומצא. דווקא ההפך. זה, או לא בדיוק ההפך, אבל זה דווקא כשהוא התחיל לבדוק, ופתאום מוצא בלמום. בוא נגיד יש 1,000, והוא בדק 10 מתוכם, ומצא בלמום ישר. אז כמיף לבי פלוקטה דרבי ורבי שם בן גמליה, דתניה, שדה שעבה בקבר, יש שדה, ויודעים שיש קבר, אבל לא יודעים איפה זה. הנכנס בתוכה תמה. אז מי שנכנס לתוך, כן, כל האזור, תמה. אבל נמצא בתוכה קבר, אם מוצאים קבר בתוך השדה, נכנס לתוכה טהור, כבר אפשר להגיד, רק כאן אסור, אבל בכל מקום אחר מותר, כאילו הוא יהיה טהור. למה? שאני אומר, קבר שעבד, הוא קבר שנמצא. כי אפשר להניח, מה שהלך לאיבוד, כאילו, זה מה שהוא מצא. סליחה, מה שהוא מצא, זה מה שהיה עבוד. דיבר רבי. שמעון גמליאל אומר, תיבדק כל השדה כולה. כי יכול להיות שהוא מצא עוד קבר. אז זה שהוא מצא בלמום אחד, זה לא אומר שזה הבלמום שהתערב. אולי יש עוד בלמומים. צריך לבדוק את כולם, עד שאפשר להיות בטוחים, שזה הבלמום היחיד. אוקיי, okay. עכשיו שואלים על רבי אסי ורבי חייא בר אבא, למה כל אחד הסביר בצורה אחרת. מי תמה לא אמר כרבי חייא בר אבא? עם רבי אסי, למה הוא לא אמר שהמחלוקת בבדק ולא מצא? אמר לך, בשלמה גבי תשומעה אם הוא בא ורב ונטלה, באך בא ונטלה. כשמדובר לגבי תשומעה אפשר להגיד שמישהו בא ואכל, כן, את הדבר התמה. אבל הכה בלמום להכה אזיה. אבל כאן היה בלמום, התערב עם התמימים, ועכשיו הוא לא נמצא. מה? אפשר להניח שהוא כאן, עד שאנחנו מוצאים אותו, כי הוא היה כאן. ואידך, מה יגיד רבי חייא בר אבא לעניין הזה? אם הוא מום עובר הוא ואיתעשה, יכול להיות שהיה לו מום, וזה התרפא. אוקיי? ולכן הוא לא מוצא. אז יש סיבה. זה מעניין שהם לא מציעים את האופציה שהוא ברח. רבי חייא בר אבא, מה תאמר לו? אמר רבי אסי, אמר לך, בשלמה שדה דרכה למקבר בה. בשדה, בסדר, מצאנו קבר אחד, אבל יש סיכוי טוב שיש עוד קבר. כי אם קברו מישהו, כנראה קברו גם מישהו אחר. כי איך לקבר בהי, קבר אינש אחריני. כמו שקברו אותו, אולי קברו מישהו אחר. אלא קודשים, כיוון דבד כולם וקיימה, אבל קודשים, ברגע שבד... כאילו, כל הבאמות, אנחנו מניחים שהם כבר היו בדוקים ממומים. אז דרכי הוא לומד פה במומה, מה אנחנו מניחים שיפלו בהם מום? ואידך, מה יגיב רבי אסי לעניין הזה? אגב, דמגן חיה הדדה שכיח במומה. בגלל שהם נוגחים זה את זה, אז דווקא למרות שהם היו בדוקים לפני כן, יכול להיות שהם נגחו זה בזה וגרמו למום ולכן. אוקיי, אז זה פשוט תסביר למה כל אחד לא הסכים עם השני. כן, נעצור כאן להיום.